שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות הקודש. חלק ב'. מת רבנו אור האורות הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעמוד תקוף ממתת במהדורה המצויה. כך אני זוכר. נכון? שם אנחנו? עמוד תקוף ממתת. העימוד זה לפי המהדורה המקובלת, רק צריך לזכור שבמהדורה הראשונה זה הדיפוי היה שונה, אבל זה המצוי לפנינו. אנחנו בהתעלות העולם, פרק כ"ה. התעלות העולם, החלק החמישי, היסוד החמישי של השיטה האלוהית של הרב. נכון? היסוד החמישי. חמשת היסודות הם הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, והתעלות העולם. אז אנחנו בהתעלות העולם בפרק כ"ה. ההשגחה הכללית והפרטית. טוב, זה מושג קלאסי שבקלאסיים במחשבת ישראל, דנו הרבה. אחת מאמונות היסוד של היהדות זה השגחה. לא סתם השגחה, יש השגחה כללית, ויש גם השגחה פרטית. ומה הפילוסופיה חושבת על ההשגחה הפרטית? היא קצת, הייתי אומר קצת הרבה, נרתעת מזה. כן, למשל, אם תראו את הפילוסוף שמובא בתחילת ספר הכוזרי, אז הוא אומר שהפרטים משתנים. והאלוהים הוא הרי לא משתנה. אז לא ייתכן שהאלוהים, שהוא לא משתנה, ישגיח בעולם משתנה. הפרטים, למשל. אז לכן אומר הרב, הפילוסופיה הייתה מעולם נוטה להכרתה של ההשגחה הכללית, והיא רחוקה ביסודה מנטייה אל ההכרה של ההשגחה הפרטית, שבה מתגדרת בייחוד הדת. כלומר, זה נקודת, זה אבן הנגף שמבדילה בין הפילוסופיה הכללית לבין הדת, באופן כללי. שהדת אומרת שההשגחה חודרת עדה פרט, הפילוסוף ממען להכיר בזה, הוא אומר אלוהים גדול וניסה מדי מכדי להסתכל בצלחת שלך. אבל בשורשם של דברים מתרכזות הנטיות הללו הנראות מתנגדות זו לזו למרכז אחד. כלומר, מה שנראה לך שיש ניגוד בין הפילוסופיה לבין הדת, זה במבט שטחי. אם אתה עולה עד שורש הדברים, אז אתה רואה שבעצם אין פה מחלוקת. כל אחד הביט מנקודה אחרת, אבל בעצם הם מסכימים. הדת מסכימה עם הפילוסופיה, והפילוסופיה מסכימה עם הדת. כשאומרים הפילוסופיה, הכוונה, הפילוסופיה האריסטוטלית בעיקר. כן? ההשקפה חודרת תדין, שכל עיקר המושג של הפרטיות. כן, הרי אתה, האדם הדתי, רוצה שתהיה השגחה על הפרט. אז זאת אומרת, כל עיקר, אבל צריך להבין, מה זה הפרט? האם יש בכלל דבר כזה פרט? אין? למשל, אני אומר, אני פרט. אין, אתה בטוח? ועד איפה מגיע האני שלך? האם הוא כולל גם את המשפחה? את הילדים? או האם זה כולל גם את הבית, את השכונה? בסופו של דבר, כשאתה רואה את הפרט, אתה לא יכול להתעלם זה שלפרט יש הקשר. אז ההקשר הוא חלק מהגדרת הפרט.
הפרט עצמו גם מורכב.
גם הפרט מורכב. אני אומר, אבל גם הפרט, לפני אותו מורכב, הוא בא מתוך הקשר יותר כללי. אני חי במקום מסוים, נולדתי במקום מסוים, באתי במגע עם דברים מסוימים. זה חלק מההגדרה שלי. כל הדברים האלה הם גם באים בחוץ. לכן אומר הרב, ההשקפה החודרת תדין, כלומר, תשקול, שכל עיקר המושג של הפרטיות אין לו מעמד אמיתי מצד עצמו. האמת העליונה היא מתארת לנו את הכלל בחטיבה אחת. כל מה שנראה לנו פרטי, איננו באמת כי היא מופעה אחת מהכלל המאוחד. מציע לפי זה גם שהכלל במנותק מן הפרט גם כן לא קיים. בניגוד למשל התפיסות הפשיסטיות שרואות את הכלל כמנותק מן הפרט. הוא אומר, אבל לא, בסופו של דבר, הכל עניין אחד. כן? אז אי אפשר לנתק את זה מזה. אני רגיל תמיד להביא את הדוגמה של המחברת של הילד המשועמם בכיתה. מכירים את המשל, נכון? לא? לא זוכרים? יש ילד משועמם בכיתה, אז הוא כותב על המחברת שם, נקודותיים, יוסי. משפחה, גולדנברג. טוב, אז מה אני עכשיו? זה ממש משעמם השיעור. אז מה אני אכתוב? כתובת. כתובת, רחוב ז'בוטינסקי 14. עיר. עיר, רמת גן. איפה הרמת גן? טוב, ממש השיעור סופר משעמם. בואו נוסיף. ארץ. מדינת ישראל. מדינת ישראל, איפה? במזרח התיכון. איפה במזרח התיכון? באסיה. איפה זה במזרח התיכון? זה באסיה. אסיה? כדור הארץ. כדור הארץ זה מערכת השמש. איפה זה מערכת השמש? זה בגלקסיה. בשביל החלב שנמצא בגלקסיה. ואיפה הגלקסיה? בקוסמוס. כן? ואז יש צלצול, אפשר לצאת הביתה. עכשיו, יש פה בעיה. האם התיאור הזה הוא נכון? כי זה מתחיל מיוסי, אחר כך המשפחה, אחר כך העיר, אחרי זה הארץ. אבל כל הדברים האלה היו קיימים הרבה לפני יוסי. האמת, האובייקטיבית היא הפוכה. יוסי נמצא בקוסמוס. איפה בקוסמוס? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? במערכת השמש. איפה במערכת השמש? בכדור הארץ. איפה בכדור הארץ? באסיה. איפה באסיה? במזרח התיכון. איפה במזרח התיכון? במדינת ישראל. איפה במדינת ישראל? ברמת גן. איפה ברמת גן? ברחוב ז'בוטינסקי. אבל איפה ברחוב ב-14? איזה משפחה? מי זה שם? זה יוסי. כלומר, התפיסה האמיתית של הפרט היא מתוך המכלול. יכולנו גם להמשיך מעבר לקוסמוס. יכולנו להגיע עד האינסוף, עד האלוהות. כן? אבל נעצרנו שם, לצורך הנוחות של הדיון. אז מה שאומר הרב כאן, ההשקפה החודרת הדין, שכל עיקר המושג של הפרטיות אין לו מעמד אמיתי מצד עצמו. האמת העליונה היא מתארת לנו את הכלל בחטיבה אחת. כל מה שנראה לנו פרטי, איננו באמת כי מופע אחת. והכלל המאוחד, וזהו דבר ברור שההשגחה האלוהית מתקשרת עם האמת העליונה. אם כבר הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא משגיח על מה שאמת, אז משגיח על הכלל כולו. מתוך כך גם על הפרט שבכלל הזה. וביסודה אין לנו כלל מושג של פרטיות. אבל ההשגחה הכללית הזאת הרי יותר חודרת את כל הפרטים כולם, שהם מצד חושכנו, החושך שלנו, מתארים לפרטיותם, מכל מין השגחה פרטית שאפשר להיות על הדעת. כלומר, כשאתה מדבר על ההשגחה האלוהית, זה... וההשגחה הכללית שאתה רואה בה סתירה להשגחה הפרטית, אתה צריך לזכור שההשגחה האלוהית הכללית היא החודרת אל הפרט. זה היסוד של ההשגחה הפרטית. לא ההשגחה הפרטית מנותקת מן ההשגחה הכללית, כמו שאין הפרט באמת מנותק מן הכלל. עד כאן מובן? לא. הצד החלוש... שיתערב בהסברתה של הפילוסופיה ביחוסה אל תיאור ההשגחה, הוא רק מה שחשבה שבמקום שהיא מדברת מההשגחה כללית, יש מקום לפרטים במציאות, אלא שהם יוצאים מחוץ לשיטתה של ההשגחה. כלומר, מה חשבו הפילוסופים החלושים שכפרו בהשגחה הפרטית? הם חשבו שכשמדברים על כלל, אז עדיין הפרט עומד מחוץ לכלל. ולכן הם אמרו, יכולה להיות השגחה על הכלל ולא על הפרט. והם לא שמו לב שכשאומרים הכלל, כללו בזה את הפרט. לכן אומר הרב, מה?
למה נתראה כמו הראשונים שיש השגחה על ציפורים, אז השגחה רק על הציפורים ולא על כל ציפור, על העמים כולו?
אז אתה אומר, אם כבר אנחנו הולכים מפי הרב, היה צריך להיות השגחה על כל פרט ופרט ממש.
כן, יכול להיות שקרה באמת.
נכון.
לפי כל הראשונים.
לפי כל הראשונים, חוץ מהבעל שם טוב שהוא לא ראשון. כן? אבל בעל שם טוב סבור שיש השגחה פרטית על כל עלה. הראשונים אמרו שאין השגחה פרטית על כל עלה, אלא אם כן יש לו השלכה לאדם. נכון? אז כנראה שמה שהרב יאמר כאן, שזה לא שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל או אין זה מכבודו לעסוק בעלה, אלא שזה לא משנה איך העלה ייפול. אז זו שאלה של הערכת העלה. לפי הבעל שם טוב, אם העלה ייפול ככה ולא ככה, זה ישנה משהו בעולם כולו. לפי אותם ראשונים, הרמב״ם, הרמב״ן, המקובלים וכו', איך שהעלה נופל, זה לא משנה. יכול ליפול ככה, יכול ליפול ככה, לא ישתנה כלום. לכן זה נקרא שאין השגחה עליו. בסדר? אז זה כבר מחלוקת בתיאור התפקוד של המציאות, לא על המהות. לא, זה מתעלה מעל זה ועל זה. כן? זה מסביר את היסוד של התחברות של הפרט עם הכלל. עכשיו, איך הפרטיות הזאת באה לידי ביטוי מעשי, האם כמו הבעל שם טוב או כמו הראשוני, זה כבר הרב לא דן פה בזה. ככה נראה לי. בסדר? אומר הרב כאן, הצד החלוש שנתערב בהסברתה של הפילוסופיה ביחוסה אל תיאור ההשגחה, הוא רק מה שחשבה שבמקום שמדברת מההשגחה כללית, יש מקום לפרטים במציאות, אלא שהם יוצאים מחוץ לשיטתה של ההשגחה. וזהו דבר בדוי, הוא מוכרש מעיקר היסוד של עומק התארה הפילוסופית. כלומר, זה לא מתאים לחשיבה הפילוסופית. וזאת הנטייה, בעומק אמיתתה הייתה נטייתו של הרלב"ג. בצדדו כל כך להסביר את התוכן של ההשגחה לצד הכללות, ומוצל הוא אותו צדיק מעוון של סילוק השגחה מפרטים. כן, רבנו לוי בן גרשום וגם רבי אברהם בן עזרא. כשמדברים על ההשגחה, מסבירים את הכל כהשגחה כללית. אז האשימו את הרלב"ג וגם את רבי אברהם בן עזרא שהם כופרים. במה הם כופרים? בהשגחה פרטית. אומר הרב, לא הבנתם את הרלב"ג גם כן. הרלב"ג, הוא מדבר על השגחה כללית בלבד, כי שם הוא רואה את הפרטית. ככה הרב מסביר את הרלב"ג. האם זה נכנס למילים של הרלב"ג או לא? זה צריך לבדוק את זה בספר מלחמות השם של הרלב"ג. הרב חוזר על זה בפסקה קצרה, בעמוד תף קוף נון. ההבנה, שימו לב שכאן הגופן השתנה. נכון? המילה ההבנה לא כתובה בגופן פרנקריל, כפי שהכל כתוב, אלא בגופן מרים. נכון? למה? מה? כי זה פסקה חדשה בכתב יד. כלומר, הרי כשהרב הנזיר ערך את אורות הקודש, הוא לקח פסקאות מהכתב יד במספר מחברות. וכאשר הוא ערך פרק, כשהוא לקח בשביל לבנות את הפרק, פסקאות ממקומות שונים בכתב היד, אז הוא מציין את זה על ידי שינוי הגופן. מה התועלת של הדבר הזה? התועלת היא שלפעמים נראה שאין רצף תחבירי בין החלק הראשון לחלק השני של הפרק. או שהרב חוזר על עצמו, או שהוא סותר את עצמו. כל הדברים האלה נפטרים ברגע שאתה מבין שזה לקוח ממקום אחר. לכן טוב עשה הרב הנזיר שהודיע לנו את השינוי הזה על ידי שינוי הגופן. עד כאן ברור?
למה הוא הביא את הפתעים האלה?
כי הם שייכים לאותו הנושא. הרי מה זה ספר אורות הקודש? זה לא ספר שהרב קוק כתב. למרות שהכל זה דברים של הרב קוק. אלא זה עריכה של כתבי הרב לפי נושאים. בסדר? אז זה מה שעשה הרב הנזיר, שהוא העורך של הספר, לקח פסקה מפה, לקח פסקה משם, וכלל אותם באותו פרק. כיוון שכאן אנחנו מדברים על ההשגחה הכללית והפרטית, והוא מצא שתי פסקאות ששייכות לנושא, הוא הביא אותן. רק כדי שלא תטעה לחשוב שיש פה רצף תחבירי, אז הוא שם לנו את השינוי בגופן. עד כאן ברור. נדמה לי שאמרנו את זה פעם, לא? טוב. ההבנה של השגחה כללית וידיעה כללית שבפילוסופיה כלפי מעלה. טוב, פה הרב מוסיף עוד מרכיב, לא רק השגחה אלא גם ידיעה. הרי הרמב״ם למשל סובר שיש השגחה כללית על הכל. השגחה פרטית לפי המעלה של האדם. ומה עם הידיעה של השם? האם הוא יודע על כל עלה? לפי הרמב״ם? כן. השם יודע על כל עלה, רק אינו משגיח על כל עלה. מה אומרים הפילוסופים לגבי הידיעה האלוהית על העלים? לא יודעים כלום. כלומר, האלוהים לא יודע כלום. כלומר, אומר הרמב״ם, ביקשו הפילוסופים לסלק פחיתות מהאלוה, והטילו בו פחיתות עוד יותר גדולה. בעצם אלוהים לא יודע כלום. נו, זה אלוהים זה? טוב, אומר הרב, ההבנה של ההשגחה הכללית וידיעה כללית שבפילוסופיה כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, מיוסדה היא על עומק הדעת שעצמיות הפירוד לפרטים היא הכרה מוטעית. מצד הקהות שבהכרת הברואים גם העליונים שבעליונים. כלומר, זה שאתה בכלל חושב על הפרט שהוא קיים כפרט, זה רק בגלל קהות ההסתכלות. אבל האמת הוא שהמצוי כולו, כל מה שיש, הוא כלל גדול. ואם כן, כלפי מעלה שמוארה שם האמת הבהירה, השגחה והידיעה, היא באמת כללית. ולכן הפרטית לא קיימת למעלה, כי הפרטיות מתוך הכלליות. אותו רעיון שראינו בפסקה הקודמת. עד כאן פרק, קפה. מתוך כך אנחנו עוברים לפרק הבא. אז נשאלת השאלה, מה הפרק הזה עושה בחלק על התעלות העולם? לא קראנו פה שום דבר על התעלות העולם, נכון? נכון? אז למה הרב הנזיר הכניס פה פרק על ההשגחה באמצע התעלות העולם? רוצים תשובה? השאלה היא מטרידה, לא? טוב. התשובה. זה משום שלפני כן הרב הנזיר דיבר על הקשר, או הרב קוק הביא את הפרק על פרק כ"ד, תורת ההתפתחות וההשגחה. זאת אומרת שכיוון שאנחנו עסוקים בהתעלות העולם ובתוך התעלות העולם בתורת ההתפתחות והאבולוציה הדרוויניסטית, אז בדרך אגב עסקנו גם במשמעות ההשגחית של תורת האבולוציה, ומתוך כך כמה, אנחנו מרשים לעצמנו כמה הערות בנושא השגחה נטו. עד כאן ברור? לא. כבב. רז. ההשגחה. מה זה רז? סוד. כלומר, אנחנו עכשיו נדבר על ההשגחה. לא מצד המישור שאנחנו מכנים אותו מחשבת ישראל, פילוסופיה של היהדות, אלא אנחנו נעסוק בהשגחה מצד הרובד היותר עמוק, מצד הסוד. מה הסוד של ההשגחה? רז ההשגחה. כבב. כשנמצא את עומק הרעיון של רז ההשגחה, הננו צריכים לסדרו בסידור של כמות ושל איכות. הסידור הכמותי הוא שלא יש שום דבר בעולם שלא נעשה בדבר השם ועצתו העליונה, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. ומצד האיכותי הוא שהעצה היא העצה היותר אצילית, היותר מגמתית ויותר אידיאלית מכל מה שהלב יכול לחשוב. מובן? הרב כאן מבחין בין שני צדים במושג של השגחה. כמות ואיכות. מה הצד הכמותי שבהשגחה? שההשגחה כוללת הכל. זה כמותי. אפשר להגיד שזה דומה לבעל שם טוב, אז זה לא ממש ככה. כי הבעל שם טוב אומר שיש השגחה פרטית על כל עלה. והרב אומר יש השגחה פרטית על זה שעלים נופלים. ואז ממילא זה כולל בתוכו את העלה הזה. מה? האם כשעלה נופל, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט באותה שעה שהעלה הזה ייפול? מה אתה אומר? אהו, שואלים אותך שאלה, תענה. כן? מה פתאום? יש חוקים איך שעלים נופלים, מה? אז ניתן לומר שלפי הרמב״ם לא ולפי הבעל שם טוב כן, אבל נראה לי שגם הבעל שם טוב מסכים שיש חוקי טבע.
אבל הדרכה
כן, אבל דרך כלל שמתגלה, אין בעיה, גם הרמב״ם מסכים לזה, אבל באופן אחר קצת. שמתגלה, כי על ידי התבוננות בטבע אני מגיע להכרה סיבתית שמביאה אותי למסקנה שיש אלוהים.
טוב, גם כשאדם נפטר.
מה?
גם כשאדם נפטר זה סיבה טבעית.
הרי, אתה אומר, גם כשאדם נפטר זה מסיבה טבעית. אתה מקשה על מישהו, מתרץ מישהו.
כמו שאני נופה, אז כאילו, אז יש חוקים, הרב אמר
לי. אתה אומר את זה, רגע, ולמה אתה אומר את זה? אני הבנתי מה שאתה אומר, אני רק שואל את עצמי, למה אתה תורם בדיוק? מה המטרה של האמירה הזאת?
הרב אקשה עליה, שאמרתי כמו אבא שטו, אמר, יש חוקים, יש חוקים לכל דבר.
נו, אז מה? אז זה לא מתרץ. אז יש חוקים לכל דבר, אז אתה יודע, אז בעצם מה שאמרת, אתה אמרת שאני צודק. לא הבנתי עדיין. לאיזה כיוון בדיון זה תורם? זה בעד הבעל שם טוב, נגד הבעל שם טוב. בעד הרמב״ם, נגד הרמב״ם. ארבע אפשרויות נתתי לך. תענה לי. למה הבאת את זה?
נגד הרב.
אה?
הרב הקשה עליי.
הקשיתי עליך שמה? אני לא הקשיתי עליך. אתה אמרת שהתפיסה הכמותית של ההשגחה זה כמו הבעל שם טוב. זה מה שאמרת. עם זה לא הסכמתי. בסדר? למה לא הסכמתי? כי אני אומר שהרב יכול בהחלט לומר שיש השגחה על כל דבר, גם דרך חוקיות טבעית. בסדר? וזה לא כמו הבעל שם טוב. אז לך קושי על הבעל שם טוב. זה מעניין, אבל זה לא קושי עליי. זה קושי על הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב יגיד לך לא, לא הבנת כלום. הוא נפטר גם... כל מה שנראה סיבות טבעיות, בעצם לא החטא ממית, לא הרוד ממית, אלא החטא ממית וכו'. בסדר? טוב, אז מה אומר כאן הרב? אז יש עניין כמותי ויש עניין איכותי. העניין הכמותי אומר שההשגחה מקיפה את הכל. האיכותי זה שההשגחה יש לה גם כיוון. היא צריכה להוביל לאיזשהו מקום, זה לא סטטי. לאיזה כיוון זה מוביל? תשובה, לכיוון טוב. בסדר? משהו, זה הצד האיכותי. עד כאן מובן? אהו, טוב. נראה לי שמשהו קורה כאן רז, הוא מתכוון להסבירים של הרמח"ל בספר אדיר במרום, או בדעת תבונות, על זה שיש בעולם שתי פעולות אלוהיות, עצם הקיום והמגמה של העולם. אז גם פה, כשנמצא את עומק הרעיון של רז ההשגחה, היינו צריכים לסדרו בסידור של כמות ושל איכות. הסידור הכמותי הוא שלא יש שום דבר בעולם שאינו נעשה בדבר השם ועצתו העליונה. כל אשר חפץ השם, וכל אשר חפץ השם עשה בשמים ובארץ. והצד האיכותי הוא שהעצה היא העצה היותר אצילית, היותר מגמתית והיותר אידיאלית מכל מה שהלב יכול לחשוב. כלומר, זה הולך לכיוון סופר טוב בריבוע, למעלה מהבנתך. והעצה הזאת, גם מה שנקרא, עצת השם היא תקום. מה זה? עצת השם, יש רבות מחשבות בלביש. מה פירוש המילה מחשבה בתנ"ך? תוכנית, נכון? תוכנית. מחשבה בתנ"ך זה תוכנית. לא. כן, אפשר לומר, מתוכנת, מחשבה, מלאכה מתוכנת, מלאכת מחשבת. אבל קיימתי למחשבת המן, אשר חשב על היהודים. מה זה המחשבה שלו? התוכניות שלו, נכון? אז או למשל, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. זה נאמר על מהלך ההיסטוריה. אז... רבות מחשבות ולביש, לאדם יש הרבה תוכניות, אני רוצה לעשות ככה, לעשות ככה. ועצת השם היא תקום, מתוך כל המחשבות האלה תופיע בסופו של דבר עצת השם. או וישלחהו מעמק חברון. מה זה מעמק חברון? אמרו חז"ל, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, שאמר לו השם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ עולהו, ולכן יוסף יוצא לאחיו בשכם מפני אותה עצה עמוקה של אותו צדיק. למרות שהוא עצמו לא יודע למה הוא יוצא לשכם. הוא חושב שהוא צריך רק לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן. אז מה שאומר כאן הרב, שזה העצה, העצה האיכותית. והעצה הזאת שרויה באידיאליותה בכנסת ישראל המצוינת בעולמנו בתור גוי אחד בארץ, ובשרשה בעלתה במעמד האצילי עד אינקץ ותכלית. כלומר, אם הרב אמר שיש עצה, אז עצה זה מניח שיש כיוון. אם יש כיוון, אז צריך להיות איזשהו ראש חץ שחודר את ההיסטוריה מתחילתה ועד אחריתה. איפה ראש החץ הזה? כנסת ישראל. בסדר? אנחנו פה בתור הזיכרון של התרבויות האנושיות. מצרים העתיקה נעלמה, נכון? מה נשאר ממנה? עם ישראל. יוון העתיקה, אשור העתיקה, כולה. כל התרבויות האלה נעלמו, נשאר מה שהרושם שהם הטביעו בתוכנו. בסדר? אז מה שאומר כאן, והעצה הזאת שרויה באידיאליותה, נכנסת ישראל המצוינת בעולמנו, בתור גוי אחד בארץ. הוא לב שכאן הרב דבר על כנסת ישראל בתור ישות מטאפיזית עליונה, שמתגלה בהיסטוריה של העם. כן, אנחנו בעצם כפפה של יד גדולה שהולכת ומתקדמת. ובשורשי הווייתה, במעמד האצילי, עד אין קץ ותכלית. אבל לעולם מוכרחים אנו להשקיף את ההדר העליון על ידי ההתאחדות הנפלאה של שני אופני ההשגחה הללו. שהשנייה המבוטאת בכנסת ישראל מגלה היא את כל האור והעילוי של הראשונה, ומחשבתן של ישראל קודמת לכל וחותמת את הכל. זה דומה למה שהרב אומר על לשם ייחוד בספר אורות. באורות ישראל, פרק ה' פסקה ט', פרק ב' פסקה ט'. מתבלבלים? אולי נתבלבל? מה שהרב שם מסביר, מה זה זיווג של כנסת ישראל וקודשה בריחו. הוא אומר, זה החיבור בין המגמה האידיאלית שבכללות ההוויה, עם המגמה האלוהית המתגלה בכנסת ישראל. אז החיבור הזה בין האידיאלים הלאומיים שלנו לבין תיקון ההוויה בכללה, זה נקרא ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מה אתה מחפש? כן? כי אם חיפשת את אורות ישראל, אז ממש היית באוט, מדוע? מפני שאורות ישראל זה בסוף אורות, ואתה התחלת, הסתכלת בתחילת אורות. לכן שאלתי, מה אתה מחפש? טוב, כן.
מה אומר המשפט בשורשי
הווייתה
ומה
יציג את הכלי? בשורשי הווייתה, כמובן בעולם העליון. במחשבה האלוהית הראשונה. ההדר העליון זה ההרמוניה. ההדר מציין הרמוניה. אז צריכה להיות ההדר העליון, אור פני מלך חיים, מתגלה על ידי החיבור של שתי ההכרות, גם הכמותית וגם האיכותית כאחד. הכמותית היא, אפשר לומר, כלל עולמית, לא נוגעת דווקא ליהדות אפילו. והאיכותית היא נוגעת להיסטוריה של עם ישראל, בפרט. בסדר? טוב, נמשיכים. הרעיונות. יש פה משהו חדש. שמתם לב? מה קרה? יש שינוי בגופן. אם כן, מדובר בפסקה שלקוחה ממקום אחר בכתב היד. מניין ומה התועלת של הדברים האלה? אני מפנה לאיזה שיעור שבו דיברתי על זה. טוב. הרעיונות המתייחסים להשגחה בכלל, אפילו בכל מעמק הפרטיות שלה ובכל אחד היקנותה, אפשר להם להיגלות בהופעה של השכלה בהירה בשכל האנושי, וקל וחומר ברכי רוח הקודש ונבואה. אומר הרב, כשאתה מדבר על רעיון של השגחה כללית, וגם השגחה כללית שמופיע בכל פרט ופרט כפי שהסברנו, זה אתה יכול למצוא בכל מקום, לא חייבים אפילו להיות יהודי כדי לחשוב את זה. זה אפילו מחשבה כלל אנושית. לא אצל כולם היא מופיעה, אבל היא מופיעה. אבל ההופעה האיכותית המצוינת את כל הוד האידיאליות של העולם והתרכזה בכנסת ישראל בכל תואפותיה, מרום, מרום עליון עד עמק שפל, זה אינו מתגלה כי אם על ידי אור התורה, נבואתו של משה. לא בחידות ולא בחלום, ולא במראה נבואית מוגדרת, מודרגת, כי אם דווקא בהתוודאות של פה על פה הדבר בו, המייחדת את כנסת ישראל בעולם מכל גויי הארץ, ומיום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, מקצה השמיים עד קצה השמיים. בסדר? מה? יש רעיון כאן של ההשגחה האיכותית, נכון? מה זה ההשגחה האיכותית? העצה. העצה היא כמין כיוון שמתהלך בתוך ההיסטוריה דרך כנסת ישראל. זה, כדי להגות את זה, צריך להיות משה. לא, עצם זה שיש מגמה, אתה מחפש במציאות מגמה, אתה לא רואה. איך אתה רואה שהעולם מתקדם? מכוח מה? מכוח עם ישראל. יש בגמרא, שאלו רומיים את רבי יהושע. רומיים זה רומאים. שאלו את רבי יהושע שתי שאלות. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים ויודע מה שעתיד להיות? אמר להם, שניהם מן המקרא הזה. אבל לפני שאני אביא לך את המקרא, שים לב לשתי השאלות. השאלה הראשונה, האם יש תחיית המתים, זה בעצם האם יש משמעות לעולם. או שהמוות הוא הכוח הגובר. נכון? כלומר, זו שאלת המשמעות, האיכות. ויודע מה שעתיד להיות, הכוונה שיש איזה שהם תהליכים בתוך ההיסטוריה. זה נקרא יודע מה שעתיד להיות. ואז רבי יהושע ענה להם, תרווי הוא מן המקרא הזה. שניהם מאותו פסוק, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. אם כן, נכה שוכב עם אבותיך, כאן שיודע מה עתיד להיות, וקם העם הזה וזנה. לא, סליחה. לא, 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 לא. אמר, נכה שוכב עם אבותיך וקם, מכאן שיש תחיית המתים, העם הזה וזנה שיודע מה שעתיד להיות. אמרו לו הרומאים, אולי צריך לפסק את זה אחרת. נכה שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. אמר להם, נקות ומיה פלגה בידי חוד יודע מה שעתיד להיות. אז לפחות תסכימו עם חצי שיודע מה שיהיה. כן, ככה אמר רבי יהושע. עכשיו, מה הוא רצה לומר? הוא בעצם אומר שהרומאים יכולים להבין שיש כיוון כלשהו להיסטוריה, רק שאין לה אחרית. אין אחרית טובה. זה, תחיית המתים זה למעלה מההשגה שלהם. אבל יודע מה שעתיד להיות, כן, הם יכולים לתפוס. זאת אומרת, כשאתה רואה שהעולם מתעלה, אתה מניח שזה איזושהי מטרה. והשאלה איפה המטרה הזאת, בסדר? לדעת שיש מטרה, זה כנסת ישראל מגלה את זה. שאר הדתות או שאר הפילוסופיות לא יודעות להצביע על מטרה, בסופו של דבר. אלא אם כן זאת מטרה שלילית, כמו בהינדואיזם או בבודהיזם, שהמטרה היא לגמור עם הסיפור הזה. כמה כבר אפשר לחיות את העולם הזה? נמשיך. כן. כי נביא רגיל לא מסוגל לראות את זה. כי הרי נביא רגיל, הוא רואה רק את העולם הזה. הוא לא רואה מעבר לעולם הזה. כל הנביאים, אומרת הגמרא, לא ניבאו אלא לימות המשיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה. בואו נקרא את זה שוב, את הפסקה הזאת, אני חושב שזה יהיה ברור. הרעיונות המתייחסים להשגחה בכלל, אפילו בכל מעמק הפרטיות שלה ובכל ערכי דריקנותה, אפשר להם להתגלות בהופעה שלה של השכלה בהירה בשכל אנושי. כלומר, יש פילוסוף שיכול להבין את זה. וקל וחומר בערכי רוח הקודש והנבואה. אבל ההופעה האיכותית, מה ההופעה האיכותית? אומרת שיש לעם ישראל תפקיד מיוחד. המצוויינת את כל הוד האידיאליות של העולם והתרכזה בכנסת ישראל בכל תואפותיה, מרום עליון, כלומר במחשבה הראשונה, עד עמק שפל, זה אינו מתגלה, כי אם על ידי אור התורה, נבואתו של משה, לא בחידות, ולא בחלום, ולא במראה נבואית מודרגת, כי אם דווקא בהתוודאות, של פה אל פה אדבר בו, המייחדת את כנסת ישראל בעולם, מכל גוי הארץ. ומיום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, מקצה השמיים לקצה השמיים, הנשמע כדבר הגדול הזה, הנהיה כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמו, השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כששמעת אתה ויחי. ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כשם אלוהינו, לא, זאת, ומי גוי גדול אשר לו משפטים, חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, אשר אני נותן לפניכם היום. ומזה האור האיכותי, הנפלא בתהרתו, בחוזק הראותו, ובהוד חותמו הריאלי בחיים, המבטא בכל את הדר אמיתת הצילותו, נשאבת כל נבואה וכל רוח הקודש, בכל הדורות ובכל הזמנים, עד ולמעד. כלומר, כל הנביאים וכל החכמים הם תלמידים של משה. וכל החוכמה, וכל התרבות האנושית הכללית, היא תמיד פונה בפנימיותה להגיע אל המעיין העליון הזה, להיספג מרוחו ולהיות מואר מאורו, אור החיים מעולם עד עולם. כלומר, בסופו של דבר, תורת משה הייתה דילוג. היא לא באה בדרך לינארית. היא לא התאימה לדור שבו היא ניתנה. הדור שבו ניתנה תורת משה היה דור, לא רוצה להגיד נמוך מאוד, אבל לא הדור העתידי. משה פתאום מופיע, בום, פצצת אטום, בתוך עולם יחסית פרימיטיבי. אומר הרב, זה כדי להתקדם לשם, לתת איזה קריאת כיוון. ולכן הרב אומר בדרשות מדבר שור, שזאת הסיבה שהבנים של משה לא ירשו לא את מלכותו ולא את כהונתו. כי משה היה מעל הדור. מה שאין כן אהרון, שהיה במדרגת הדור, אז בניו כהנים והמלך יהושע. אז אומר, וכל החוכמה וכל התרבות האנושית הכללית היא תמיד פונה בפנימיותה להגיע למעיין העליון הזה, לספק מרוחו ולהיות מואר מאורו, אור החיים מעולם ועד עולם, עד אשר יבוא היום הגדול אשר בו ינהרו עמים רבים אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, בשאיפה של ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם נבואה מירושלים לעולם כולו. כלומר, יוצא לפי זה שהתורה היא תוכנית, תוכנית פעולה של שינוי המערך של האנושות כולה. האם התורה הצליחה? מה אתם אומרים? חלקית כן. אבל היא עוד לא התחילה. חלקית. חלקית כן, חלקית לא. זאת אומרת שאי אפשר לדמות את העולם כפי שהוא היום למה שהוא היה לפני 500 שנה, 1000, 2000, 3000. מכל הבחינות. ודברים יש לנו. פעם מישהו אמר לרב קוק, זה היה מלכו ברחוב, ברחוב יפו. אמר לרב קוק, הדור הזה יותר גרוע מאשר בתקופת בית ראשון, מה שהנביאים אמרו וכו'. הרב קוק אמר, לא ענה בעצם, המשיכו ללכת. ואז הגיעו קרוב לשער יפו. משער יפו רואים את אזור הסינמטק, נכון? בריכת הסולטן ואחרי זה הסינמטק. שהוא הפתח של גהינם, נכון? גבן הינום זה שם. אומר לו הרב קוק למלווה שלו, אתה רואה את המקום הזה? שם בזמן בית ראשון היו שורפים תינוקות למולך. היום כבר לא עושים את זה. אז משהו השתנה? בסדר? כלומר, זה תמיד קל לומר, רבותיי, זה אמירות מוסריות, שבאות לזעזע את הקהל. צריך לדעת, עבודתית, יש מה שנקרא ביסום העולם. זה לא רק בזכות התורה, זה בזכות הרבה דברים. זה בזכות הפילוסופיה, ובזכות הנצרות, שבאה בזכות היהדות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה גורמים שינו את פני כדור הארץ, כשהתורה מהווה גורם מרכזי, אולי המרכזי בהתפתחות הזאת. זה במידה ומוכנים ללמוד את התורה בכל המרחב שלה ולא להצמצם אך ורק להדרכות של כיצד אני קושר את הציציות שלי. אלא מבינים שפה מדובר בחלק מתוכנית כוללת גדולה שפועלת גם על האנושות. יש באגדות רבה ברברחנה. יש תיאור של שני אווזים שהולכים במדבר. ויש שם שומן שהופך להיות נחל של שמן שנוטף מתחתם. ואז רבה בר חנה שואל אותם, האם יש לי חלק עמכם לעולם הבא? ואז אחד מרים רגל ימין והשני מרים את הכנף. ואז כשבא לחכמים, אמרו לו החכמים, עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. יפה הסיפור, לא? רק שהסיפור לא מובן. רבנו בחייה מסביר ששני האווזים האלה זה הנצרות והאסלאם. ועתידים ישראל ייתן את הדין על זה שהם נתנו לאחרים לעשות את העבודה. עבודה של דת אלוהים ומוסר בעולם. כן, מה?
לא שאלו אותנו.
אתה אומר, לא שאלו אותנו. יכול להיות, אבל השאלה היא למה הם לא שאלו אותנו. ולמה אולי היינו צריכים לעשות את העבודה. אני לא אמרתי שנסיבות מקילות, אני יודע, נסיבות מקילות, אני מכיר את זה. אבל בסופו של דבר, התפקיד של עם ישראל הוא ונברחו בך כל משפחות האדמה. מי שגונב לחברו מצווה צריך לשלם לו. זה נכון, אז מי ישלמו? טוב, עד כאן להיום. שלום.